לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה התורה מהן, כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. כן, זאת אומרת, לא צריך לעבוד השם, כי השם נותן שכר על עשיית מצוות, ונותן עונש על עבירות, אז כחשבון של פשוט מה שמשתלם יותר, מה שכדאיות. אין ראוי לעבוד השם על דרך הזה. שעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ולא סתם יראה, אם תקורא למיראה הזאת זה יראת התא, יראה נמוכה, יראת החטא, יראת העונש, כן? היראה שעליה דיבר הרמב״ם בלכות יסודי התורה, אותה יראה שהבאנו בתחילת העיסוק שלנו במצוות אהבת השם, היא יראת הרוממות, שאדם יראה מפני עוצמתו של הקדוש ברוך הוא, כן? כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו בן אדם כי תתעדנו, כשאדם מסתכל על מה אנוש, כן? על מי אני בריאה שפלה על יד תמים דעות, אז זאת יראת הרוממות. פה מדבר על יראה שהיא כל כולם מפחד שיכאב לו, כן? אז זו יראת התא. זה, שימו לב היטב, שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובדים השם על דרך זה אלא מהארץ, ואנשים והקטנים שמחנכים אותן לעבוד מיראה, עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. בסדר? אז יש. אבל האידיאל כמובן להגיע לעבודה מאהבה. מה זה העובד מאהבה? העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. זה לעבוד מאהבה. לעבוד מאהבה זה ללמוד תורה, לשמה, לעסוק, לעבוד את השם, לשם עבודת השם. כי זו האמת, כי זה הדבר הנכון, ואין שום דבר אחר בלתי. ומעלה זו, וסוף הטובה לבוא בגללה, ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד. זאת אומרת, לעבוד את השם באמת בצורה כזאת, מפני שהאמת, מפני שהיא אמת, בלי שום נטיית לב, זה משימה כבדה ביותר. כן? אנחנו מתעללים על זה, עוד בשביתות מזכירים את זה כמה וכמה פעמים, ותהיה ליבנו לא עובדך באמת, ותהיה ליבנו לא עובדך באמת, ולזכות לעבוד את השם באמת, זה באמת הדברים היותר קשים, באמת תאורה, שאין בה שום צד, שום פנייה, ושום אינטרס, ושום דבר, רק לשם שמיים. זה דבר שכל ההוויה וכל הקיום שלנו יהיה לשם שמיים, זאת משימה כבדה. יש דבר יפה, שהרמב״ם כותב בפירוש המשנה, למסכת מכות. שם בסוף מסכת מכות יש משנה שכולנו מכירים אותה, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, וכך הלווה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפש למען צדקו יגדיל תורה וילדים. נכון? אז מה כתוב שם במשנה הזאת? הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, ולכן הלווה להם תורה ומצוות. לכאורה הייתי אומר שאם הוא היה נותן לנו פחות מצוות, הוא היה מזכה אותנו יותר. כי אם היה לנו רק משל רק מצווה אחת, אז היינו עומדים באתגר הזה, והיינו זכאים. הוא נותן לנו 600 מצוות, אז נניח ש-100 אנחנו מצליחים לבצע, שאר 500 חלילה אנחנו לא מצליחים לבצע, אז אנחנו לא זכאים. יותר טוב לתת לנו מעט כדי שנהיה זכאים. לא משנה, יש על זה הרבה פירושים. אני אתן עכשיו רק את פירוש הרמב״ם. הרמב״ם אומר שלמה הקדוש ברוך הוא רצה לזכות ישראל, במה זה בא לביטוי הזיכוי הזה. הוא אומר ככה, האדם תמיד פועל מתוך נטיות, מתוך מניעים כאלה ואחרים. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו 613 מצוות, אומר הרמב״ם, ודאי תהיה אחת מהן שאדם יעשה אותה כל כולה לשם שמיים, בלי נטייה לצד זה או אחר, לא בגלל אינטרס כזה או אחר. כן? אז הוא אומר, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו בעצם במידה מסוימת 613 אופציות, כדי שלפחות אחת מהן נעשה אותה באמת לשם שמיים, וזה הלזכות את ישראל. רק מראה לנו גם התפיסה הזאת, שגם הרמב"ם מבין שהוא דבר בעצם במשימה הזאת של לעשות האמת מפני שהיא אמת, זאת מעלה גדולה. וזו מעלה, מעלה זו גדולה היא עד מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. ומעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שהוא עבד, אלא מאהבה. כדי להרגיע אותנו, אומר לנו, זה לא כל אדם זוכה לזה, אבל מי זכה לזה? אברהם אבינו. והעובדה שהוא מציין רק את אברהם אבינו, ולא מציין עוד כל מיני אישים, משמע שהוא אומר בעצם, שלפסגת המעלה למדרגה העליונה של קיום מצוות אהבת השם ברמה העליונה ביותר, זכה רק אברהם. הוא היחיד אדם שכתוב מעיד עליו שהוא אוהב השם. זה אלא אברהם אוהבי. כשהקדוש ברוך הוא אומר על מישהו שהוא אוהב אותו, כן? לא מצאנו עוד אמירה כזאת מפורשת מפי השם, רק על אברהם.
אין הבנה כזאת גם בספר איוב?
מה?
אין הבנה כזאת גם בספר איוב? שאתה יודעת יחד עם הבנה של אברהם? שהוא מגיע בסוף למסקנה של אהבת השם שלא מתוך ההתחד.
בספר איוב?
בסוף.
נדמה לי שם כתוב ירא שמיים.
לא, לא בא...
ירא, לא כתוב אהבה. לא כתוב, לפחות הכתוב.
כן, אפילו לי, זה
לא מעיד. לא, לפחות הכתוב ודאי לא מעיד עליו שהוא אוהב השם. כן? וכאן... והיא מעלת אברהם, שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא אהבה אלא מאהבה, והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה, שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך, ובזמן שיאהב אדם את השם אהבה ראויה, מיד יעשה כל המצוות מעלה. אני רק אומר נקודה אחרת פה, שבמורה נבוכים, חלק ג' בפרק א' שם לקראת הסוף ממש של המורה, כן? אז שם הרמב"ם מדגיש שלמעלה הזאת הגיעו ארבעה אישים. בהיסטוריה. ומרחיב את היריעה מעבר לאברהם. ואלו הם אברהם, יצחק ויעקב. לא, זה משה. זאת רק אומר שהיא מדרגת משה רבנו עליו השלום, הנאמר עליו וניגש משה לבדו אל השם, ונאמר בו ויהי שם עם השם, ונאמר לו ואתה פה עמוד עמדי, וזאת גם כן מדרגת האבות, אשר הגיע כבתם אל השם יתברך, עד שנודע שמו בהם לעולם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זה שמי לעולם. והגיע מתאחד דעותם בשגתו, שקראת עם כל אחד מהם ברית קיימת, כי אלו ארבעה, רצוני לומר, האבות ומשה רבנו, והתבאר בהם מן ההתאחדות בשם, רצוני לומר, השגתו ואהבתו. אז אם כן, יש ארבעה אישים שזכו לתואר הזה מפי הרמב״ם, כן? אחד זכה לו מפי השם, ישירות זה אברהם אבינו, והרמב״ם העניק את התואר הזה לעוד שלושה אנשים. כן?
גם שלמה כתוב, היה שמו את השם.
כן. שאדם אומר שהוא אוהב את השם זה כן, אבל השאלה היא האם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא אוהב אותי, זה לא מצאנו מפורש. על אברהם כתוב פירוש זרע אברהם אוהבי. אני לא אומר שלא היו עוד אנשים שאוהבים את השם. כי אתם גם יכול לשאול אותי שאלה יותר חריפה. השאלה יותר חריפה זה, אם אתה אומר בעצם שרק אברהם הוא אוהב השם, מקסימום אברהם יצחק יעקב ומשה, אז מה אנחנו עושים בתוך הישראל? אבל אם דוד לא בתוך הרשימה הזאת, ושלמה לא בתוך הרשימה הזאת, והרמב״ם לא בתוך הרשימה הזאת, ורבנו רבי יהודה הנשיא לא בתוך הרשימה הזאת, ורבנו יוסף קארו לא בתוך הרשימה הזאת, אז מי, איך אנחנו בתוך הרשימה? כן? אז על זה אני הולך טיפה לפרט, אבל עוד רגע, אני רוצה להמשיך. תראה. טוב. וכיצד היא אהבה ראויה? אומר הרמב״ם, שיוהב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד עד שתהה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד כאילו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. רמב"ם כאן מדבר, מהו פסגת האהבה? כשהוא בא ל... אז כדי לדמות אותה, גם הוא נאלץ להשתמש בדימוי של אהבת בעל ואישה. הוא אומר, אדם שחולה אהבה על אשתו, שלא מסוגל רגע אחד מבלי לחשוב עליה, כן? אז תקחו את העוצמה הגדולה הזו, כן? ואומר, הרמב״ם, לא, לא הגעת עדיין לאהבת השם, נשיא, כי יותר מזה, כך הוא אומר, נכון? יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אהבה. זאת אומרת, כך, תדמיין לעצמך את האיש חולה אהבה על אשתו ברמה העיונה ביותר שאתה יכול, ברמה המטורפת ביותר, נדבר על מחלה, אנחנו נדבר על כאילו, בסדר? דבר ברמה המטורפת ביותר שאתה יכול לדמיין לעצמך, תוסיף לזה עוד קצת טירוף, ואז תגיע לאותה, אולי תתחיל להבין מהי עוצמה של אהבה, וכל שיר השירים הוא משל לעניין הזה, ואת עוצמת האהבה הזאת אנחנו באמת פגשנו בשיר השירים, שמוכנה לחטוף מכות, פצעים וכו' וכו', הכל בשביל למצוא את שאהבה נושית. טוב, אז זה התיאור. תוך כדי התיאור הרמב״ם מדבר פה על שוגה בתלמיד, שוגה בתלמיד. פעמיים נזכיר את הביטוי לשגות, כן? טוב, אני רוצה להבין את הביטוי לשגות, אבל אני כרגע ברשותכם מדלג ממש אל ההלכה האחרונה ברמב״ם, ואז נעסוק בביטוי של לנסות להבין את הביטוי שוגה. בסדר? דבר ידוע וברור, אומר הרמב״ם, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי. הנה פעם שלישית הביטוי הזה, שישגה בה תמיד כראוי, ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעיו, ועל פי הדעה תהיה אהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה וכו'. זאת אומרת, ככל שאדם יודע יותר את השם, כך הוא יותר אוהב אותו. ומה היא הדרך לדעת אותו בצורה המלאה ביותר והמקיפה ביותר? התבוננות בבריאה כמובן, בכל מה שקורה מסביב, כמובן בתורה. לכך צריך האדם ליחיד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את כולו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבאנו בלכות הסוגיה. זה דיבר. בואו נבין עכשיו מה אומר הביטוי שוגה, ישגה באדם. הרייבט גם כן התקשה בפירוש הביטוי הזה. הרייבט שם אומר, אמר אברהם, זה השיגיון, לא ידענו לאיזה דבר קיבל. לא מבין אותו, אומר הרייבט. ואנו מפרשים אותו בשני עניינים. לשון שיר, שיגיון לדוד וכו', כמו שכתוב, לשון שיר, לא יודע איך זה. ועניין אחר, בעבור אהבתה תשגה בענייניך, שלא תשים לב עליהם. דיינו, יש אדם שהוא חולה אהבה, אז הוא הולך שלומפר. כן? למה? כי הוא כל הזמן שקוע באהבתו, אז אין לו זמן לאכול. אז הוא שוגה בבריאות הגוף שלו, כי הוא חולה אהבה. אבל עכשיו, אז אם כך, הוא שוגה לא באהבה, אלא הוא שוגה בדבר האחר. בעבור אהבתה תשגה בענייניך. הרמב"ם מדבר על לשגות באהבת השם. לדעתי הביטוי שין ג' ה', כן, השורש זה שין ג' ה', הוא הרכבה של הרמב״ם של שני שורשים אחרים שהרמב״ם ייחד אותם לדבר הזה. בדרך כלל אנחנו מדברים בתורה או בספר תהילים, בספר יהושע אנחנו מוצאים, ובתורתו יהגה יומם ולילה והגית בו יומם ולילה. אדם הוגה בתורה, כן? זה אני מבין, להגות זה בא מהאם, היגיון, זה ברור, נכון? אדם הוגה בתורה. אבל כאן אנחנו מדבר על הרמב״ם על שין ג' ה'. שין ג' ה', לדעתי זה הרכבה של ה' ג' ה' עם שין ג' ע'. כאדם הוגה בצורה משוגעת, כשאדם מכניס שיגעון להיגיון, כן? אז הרכבה של זה, זה שין ג' ה', זה השיגיון, שבעצם המשמעות של זה היא לעסוק בדבר מסוים בצורה אובססיבית, בצורה, כמו שאמרתי קודם, מטורפת, כן? זה להיות חולה אהבה. ביטוי חולה אהבה זה, למה אדם צריך להיות חולה אהבה? צריך להיות בריא אהבה, נכון? אבל הרעיון הוא שאדם צריך לעסוק באהבת השם, זה משהו אובססיבי, משהו ש... תופס את כולך והופך את כל הכוליות שלך, את כל הווייתך, שואב אותך פנימה עד שאין שום דבר חוץ מזה. זה בעצם המעלה העליונה ביותר. אין חיים, לא, אין חיים אחרי אהבת השם, אין שום דבר. ברגע שאדם יש לו את אהבת השם, זה הכל. אין שום דבר מחוץ לזה. אני רק, בשביל להמחיש את זה שאין שום דבר מחוץ לזה, אומר הרמב״ם כשהוא מדבר על האבות. כי אלו ארבעה, ואני קורא במורה נמוכים, כן? כי אלו ארבעה, רצוני לומר האבות ומשה רבינו, התבאר בהם מן ההתאחדות בשם, רצוני לומר השגתו ואהבתו, מה שעיד עליו הכתוב, וכן השגחת השם בהם זרם אחריהם גדולה, והיו עם זה מתעסקים בהנהגת בני אדם, ברבות ממון, משתדלים במקנה ובכבוד. אז איך אתה אומר? זה לא מתאים לו הדבר הזה שהאבות מתעסקים עם מקנה ועם רכוש, עם כל... זה לא מתאים לאדם שכל כולו... ואז הוא אומר, שימו לב אתם אומרים, הוא אצלי ראיה שהם, כשהיו עושים המעשים ההם, לא היו עושים אותם רק בעבריהם בלבד, וליבותם ודעותם לא יסורו מלפני השם. אני לא יודע מה הוא מתכוון, אבל ההבנה הפשוטה של מה שהוא אומר, שהם היו סוג של סכיזופרניה. כן? היינו, היה איזה סוג של פיצול שילוב, וליבותם ובדעותם לא יסור לפני השם, בגופם הם נמצאים פה, וסוג של, בעברית יותר, אם לא נגיד ביטוי כזה פתולוגי, אז נגיד יותר אסטרונאוטים. אבל כל מי שמסתכל בתורה, כן? אני חושב שהרושם שאנחנו מקבלים על האבות הם לא אסטרונאוטים, הם לא כאלה שלא מבינים מה קורה, שהם בעצם יש להם ידיים פה והראש למעלה. אתם יודעים מה זה אסטרונאוטים? כן, אסטרונאוטים זה אנשים שלא בדיוק מסתדרים בתוך המציאות, כן? זה לא הרושם שאנחנו מקבלים על האבות בתורה. הם יודעים גם לתכנן את צעדיהם מאוד מאוד יפה ולהשיג הישגים, נכון? לדעתי כל מה שאומר כאן דברים בלתי נתפסים, אבל בעצם גם כשהאבות עוסקים בעולם הזה, כן? אצלם העולם הזה אין לו שום משמעות, אלא ככלי, הם רואים אותו ממש ככלי לעבודת השם. זאת אומרת, כל מה שהיה להם, הם ברור שהם היו מרכבה לשכינה, במובן זה שהם הבינו שכל חייהם אינם אלא קודש כדי לבנות עם של קוראי בשמך. עם שקורא בשמו של הקדוש ברוך הוא. ולכן כל הווייתם וכל קיומם, גם הדאגה לרכוש וכל הדאגות האלה, הם חלק מן המשימה. הם היו בעצם, אם תרצו, ממוקדי משימה להגיע, להיות כל הזמן לעשות רצון השם ושום דבר אחר, שום רצון אחר שאינו בעולם מלבד הרצון הזה. והם היו בחינת עובדי השם באמת במובן הזה שכל מה שהם עשו היום, הכל היה נעול סביב המטרה הזאת, וזה לא משנה מה אתה עושה, אתה יכול לעשות, לעסוק במקנה, לעסוק בעבודת האדמה, לעסוק ב-X, לעסוק ב-Y, אבל כשאתה רואה את כל זה, הכל, רק, אתה לא רואה את זה עצמו, כן? כי הדבר הזה הוא לא הדבר עצמו, אלא אתה רואה את מה שמעבר לזה. אז במובן מיניאטורי, אנחנו יכולים גם כן לחוש את זה לפעמים, הרבה פעמים אנחנו עוסקים בדבר מסוים, אנחנו מבינים שלא הדבר הזה עצמו מעניין אותנו, אלא המגמה שמאחרה. העניין אצל האבות שהם עשו את הדברים האלה בצורה ברורה, שזה היה כל הווייתם, כל קיומם היה נעול על הדבר הזה. זה, לדעתי לזה הרמב״ם מתכוון, שהוא מדבר את הנקודה הזאת. כל פנים, ראינו פה סולם מאוד מאוד קרוב. השאלה מה אנחנו בתוך העסק הזה. כאן אני רוצה לומר, שמצוות אהבת השם מוטלת על כולנו. אהבת השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. למה הוא מדבר על זה שצריך להיות בכל לבבך ובכל נפשך? זאת אומרת, הקוליות הזאת שצריכה לשאוב את כולם. מצוות אהבת השם היא מצווה שמוצבת ארצה וראשה מגיע השמיים. יש פה סולם גדול שאנחנו קראים לטפס עליו. הקצה שלו שם אברהם אבינו, שם יצחק, שם יעקב, שם משה רבנו. זה נמצא, זה בקצה שלו. כל אחד מאיתנו צריך לשדל להיות על הסולם. שזה לומדים, שזה דיברנו על זה, כדי שפחות תהיה לנו השתדלות להיות על הסולם הזה. כמה נהיה בסולם הזה? לפי הדעה תהיה הבא. אם מעט מעט, אם הרבה הרבה. אם אדם יהיה במדרגה הראשונה, או השנייה, או השלישית, או האלף, או אלף חמש מאות, או אלפיים, או... לא יודע כמה, כן? תלוי במה שאנחנו ממלאים, איזה תכנים אנחנו ממלאים את עצמם. זה בעצם המבט שבא לידי ביטוי כאן בדבריו של הרמב״ם. והרמב״ם שם באותו פרק בורא נבוכים, הוא גם מציע איזשהו נתיב, מסלול, התקדמות כדי להגיע, כדי להתקרב. אני תכף אקרא לכם את זה, אני אולי קודם כל נקרא את השלבים השונים. יש לי איזו תחושה מסוימת שכשהרמב"ם מתווה לנו פה את השלבים השונים שהוא מתווה כאן, שעל חלק מהם הוא מדבר מתוך, הייתי קורא לזה סוג של חוויה אישית, שהוא צעד בצעדים האלה בעצמו. יש שלב שבו הוא מגיע ומתחיל לדבר, אז הוא עכשיו כבר, זה מתערפד יותר, ונדמה לי שם זה היה, זה חינת החזון והחלום והשאיפות גם שלו. בואו נראה מה אומר. תחילת מה שתתחיל לעשות, שתפנה מחשבתך מכל דבר, כשתקרא קריאת שמע ותתפלל. זאת אומרת, לפחות, כשאתה קורא קריאת שמע ואתה מתפלל, אל תתעסק עם דברים אחרים. כשאתה קורא קריאת שמע, תהיה בתוך קריאת שמע. תהיה כל כולך, כל כוחותיך, כל נפשך, כל הווייתך, תהיה בתוך זה. אותו דבר כשאתה מתפלל. כשאתה מתפלל, אז תתפלל. ולא יספיק לך מן הכוונה בקריאת שמע בפסוק ראשון, ובתפילה בברכה הראשונה. אל תסתפק במינימום ההלכתי. קריאת שמע מעכבת כוונה בפסוק ראשון, תפילה מעכבת כוונה בברכה ראשונה. כן? אז אל תסתפק בזה, אלא תשתדל שכל קריאת שמע שלך תהיה כל כולה אין. וכל התפילה שלך תהיה כל כולה אין. 18 שתהיה כל הזמן בפנים. אל תחשבו שהרמב"ם נאיבי אומר, אתם עושים. איזה משימה, כל כך כבדה הוא נותן לנו, והוא אומר זה כאילו במשפט אחד. הוא מודע לזה שזה עסק מסובך. וכשתרגיל על זה ויתחזק בידך שנים רבות, זאת לא משימה למשהו, בואו קחו תוך שבוע, עכשיו אנחנו לוקחים לעצמנו משימה, בעוד שבוע כולנו, כל קריאת שמע וכל התפילה, הכל אין. כשתרגיל על זה ויתחזק בידך שנים רבות, תתחיל אחר כך, כל אשר תקרא בתורה ותשמענה, שתשים כל לבבך וכל מחשבתך להבין מה שנשמע או שתקרא. עכשיו הוא עובר לתורה מקריאת שמע ותפילה, הוא עובר לתורה, ותפילה זה תורה שנכתב, כן? כשאתה שומע את דבר השם, כי התורה שכתב זה דבר השם, כן? אז תתחבר אליו עד הסוף. כשהתחזק זה בידך גם כן זמן אחר, גם על זה תעבוד הרבה זמן עד שתשיג את המדרגה הזאת, תרגיל עצמך להיות מחשבתך לעולם פנוי בכל מה שתקראו משאר דברי הנביאים, אז הוא עובר כבר לנח, עד הברכות כולם, כולל עכשיו הברכות בתורה שבעל פה וכו', תכוון בהם להבין מה שתהגה בו ולבחון עניינו. וכשיזדקחו לך אלו העבודות ותהיה מחשבתך בהם ואת שתעשיהם נקייה מן המחשבה בדבר מני העולם, שכשאתה לומד, אתה מתפלל, אתה קורא קריאת שמע, כשאתה עושה דברים שמקדושה, אתה, כל הדברים שבעולם, כל הוויות העולם הזה, אינן מעניינות אותך בכלל. למדרגה הזאת תשתדל להגיע. כן? יזהר אחר כך, מטריד מחשבתך בצרכיך או במותרי מאכלך. כן? לא יעסיק אותך ענייני העולם הזה. ענייני העולם הזה, אם הם מטרידים אותך, תשתדל לא להכניס אותם, לא לתוך בית הכנסת ולא לתוך בית המדרש. אז מתי תדאג לענייניך? בסוף דבר, תשיב מחשבתך במילה דעלמה, מתי תחשוב על מילה דעלמה? בעת אחותך, בעת שתייתך, בעת היותך במרחץ, בעת ספרך עם אשתך ועם בניך הקטנים. זאת אומרת, תיקח את הזמנים המבוזבזים בכל מקרה. אוכל, שתייה, אשתך, הילדים, זה הכל אצלו, זה הזמנים המבוזבזים, שם תעסוק בענייני העולם הזה. או בעץ הפרחה עם המון בני אדם, אלו זמנים רבים ורחבים, המצאתי לך לחשוב בהם כל מה שצריך אליו בענייני הממון והנהגת הבית, תקלת הגוף. מתחבל על הזמן, כן? אל תעסיק את עצמך בענייני העולם הזה בזמנים שהם בית הכנסת ובית המדרש, אתה עוסק במפגש עם הקדוש ברוך הוא. יש לך מספיק זמנים שבהם זה, אתה מתקלח מדי פעם, תחשוב אז, בזמן המקלחת, אתה הולך לשירותים, תחשוב אז, אתה אוכל, שותה, אז תפעיל את המחשבות, את כל התכנונים הפיננסיים שלך, תחשוב אז באותם זמנים, למה לבזבז את הזמן הזה בזמן הלימוד. ואומנם בעת מעשה העבודות התוריות, שאתה עוסק בענייני תורה, כן? בעת מעשה העבודות התוריות, לא תטריד מחשבתך אלא במה שאתה עושה כמו שבאת. מה תעשה בעיתות הפנאי שלא אוכל ולא שותה ולא לומד? אם יש לך זמן כזה, נכנסת למיטה ועוד זמן נרדמת, יש לך חמש דקות עד שאתה נרדם, מה תעשה באותן חמש דקות? אבל בעת שתהיה לבדך בפני עצמך מבלתי אחר, ובעת הקיצך על מיטתך, יזהר מאוד מנסום מחשבתך בעיתים הנכבדים ההם בדבר אחר, אלא בעבודה ההיא השכלית. והיא להתקרב אל השם ולעמוד לפניו על הדרך האמיתית אשר הודעתיך, לא על דרך ההפעלות הדמיוניות, לא להפעיל כל מיני דמיונות כולה, אלא להכיר, כן? ולעבוד עם עצמך בצורה כזאת כדי שתבין ותרגיש את הנוכחות האלוקית, את העמידה שלך מול השם בצורה אמיתית, לא באמצעות כל מיני פעלולים של התבודדות, הברסלבית או כל מיני דברים מסוג הזה, הפעלות דמיוניות. אל תתעלי את הדבר הפעלות דמיוניות, תגיע מתוך תובנה. עכשיו שמו להם את כל השלבים האלה, אתם רואים איזה, נכון, זה סולם מספיק גבוה, נכון? מאוד מאוד גבוה בשבילנו, כן? אז הוא אומר, זאת התכלית אצלי, אפשר להגיע אליה מי שיכול עצמו להם מאנשי החוכמה, וזה הדרך מן הערבי. זה לדעתו כאן, עד כאן הוא אומר, זה משימה שאני חושב ש... מי שיעשה את המאמץ יכול להגיע אליהם. אבל להגיע איש מבני אדם מהשגות אמיתיות ושמחתו מה שישיג לעניין שיהיה בו מספר עם בני אדם מתעסק בסוכרו ובפו ושכלו כולו בעת ההיא יהיה עם השם יתברך והוא לפניו תמיד בליבו, ואף על פי שגופו עם בני אדם על הדרך שנאמר במשלים השיריים, אני ישנה בלבי ער כל דודי דופן, כן? זאת המדרגה, איני אומר שהיא מדרגת כל הנביאים, רק אומר שהיא מדרגת משה רבינו והאבות. כאן הוא מגיע לאותה נקודה. ויש מעבר לזה, מעבר לכל השלבים האלה, כדי מגיע כבר למצב שבו כל ענייני העולם הזה, כל כולם אינם אלא כלי אליו יתברך, וכל עיסוקו וכל אמיתו וכל קיומו, זה אומר זה לא מדרגת כל אדם, זה כבר מעבר. כן? אבל על השלבים האלה שהוא תיאר, כן? הוא אומר, זה בהישג יד. כשהוא אומר זה בהישג יד, זה אומר שכנראה, לפחות זאת תחושתי, שכשהוא אומר זה בהישג יד, זה דברים שהוא השיג אותם. הוא היה שם, הוא הגיע אליהם. במשימתנו, לפחות נשתדל, לשים את התמונה הזאת מול העיניים, ולהתחיל לעלות בסולם, ונמשיך לעלות, מי יעלה בעל השם? נמשיך לעלות, ככל כהן. זהו, עד כאן.